כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי השעה 12
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. מאות פעילי ארגון לב לאחים השתתפו הערב בכינוס השנתי הכנסייה הגדולה בהשתתפות מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי וגדולי ישראל. הכינוס שהתקיים באולמי ארמונות חן בבני ברק עמד בסימן זיכרון מורשת מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון יהודה לב שטיינמן. מרן ראש הישיבה הגאון הרב גרשון אדלשטיין עורר בדבריו על קירוב יהודים לתורה ואמר כי זיכוי הרבים נותן זכות מיוחדת.
מי שמזכה הרבים, אנשים שהיו רחוקים, מזכים אותם בתורה, נעשים טובים, פירת שמיים, רק עשר רבים כתוב, אין הקדוש ברוך הוא מביא חטא על יהודי. אפילו כשגוגה, זה הזכות שמזכה הרבים, מידוק נגד מידוק. כל המעשים הטובים של המושפעים, עד סוף כל הדרס, שייכים אל המשפיע. הוא כבר בעולם הבא, במסים חופשי, למזכה עשר רבים, זכות של הרבים תולי בו. מה שהרבים עושים, שייך לו.
מרן הגאון הרב ברוך מרדכי האזרחי הדגיש מסר חשוב בעבודת הקירוב.
הקודש ברוך הוא ראה את התורה ויצר את האדם בצורה כזאת שהוא יהיה מותאם לקיים את כל התורה כולו עד הפסיק האחרון. בידיעה הזאת כמה היא חשובה לאלה המתקרבים וכמה היא חשובה לאלה המקרבים.
דברי הרבנים מתוך השידור החי שהעביר כתבנו איתי גדסי. ברחבי הארץ יערכו ביממה הקרובה אירועים לציון יום הזיכרון לקדושי השואה. במהלכו מציינים בארץ ובעולם 73 שנים לסיום מלחמת העולם השנייה. בקהילות רבות בישראל וברחבי תבל מציינים את יום הזיכרון בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות בגרמניה ופולין, ומפעליו הרבים ששרדו עד היום, בהם לימוד הדף היומי. אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה נפתחו הערב בטקס ביד ושם בירושלים, במעמד ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה ריבלין, הרבנים הראשיים לישראל ונציגי ניצולי השואה. טקסים נוספים לזכר קדושי השואה יערכו מחר ביד ושם, בכנסת ובקיבוצים לוחמי הגטאות ויד מרדכי. נשיא המדינה נשא דברים בטקס יום הזיכרון ואמר, לעולם לא ניתן יד למתכחשים לשואה או למנסים להשכיח אותה, לא מצד בודדים או ארגונים, לא מצד ראשי מפלגות וגם לא מצד ראשי מדינות. האנטישמיות לא תיעלם ולא נעלמה, שנאת ישראל לא השתנתה, אבל אנחנו השתננו, נעשינו יותר חזקים ובטוחים. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס כי אירועי הימים האחרונים מלמדים שהעמידה מול הרשע והתוקפנות היא שליחות שמוטלת על כל דור. ראינו את צלב הקרס שהניפו הפורעים ליד גדרות עזה, ראינו את הילדים הסורים שנטבחו בנשק כימי, ויש את אלו שמאיימים להשמידנו. יש לי מסר לשליטי איראן, אל תעמידו במבחן את נחישותה של מדינת ישראל, אמר נתניהו. יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, אמר הערב בדיון בוועדה, כי לא היה צורך בחוק עוקף בגץ או בפסקת ההתגברות, אם היה ברור שהכנסת היא המחוקקת ובגץ צריך להתיישר. כתוצאה מעירוב התחומים, מחוסר ברירה יש צורך בפסקת התגברות כללית ולכל הפחות כרגע פסקת התגברות בנושא המסתננים. השר נפתלי בנט אמר, הופתעתי לטובה היום מהמילים החזקות של ראש הממשלה כי בגץ יוכל רק להמליץ על ביטול חוקים, אך לא יוכל לבטלם בפועל. העברת החוק תאפשר הוצאת מסתננים, גירוש מחבלים ועוד. אני קורא לראש הממשלה להביא לאישור הממשלה את החוק כבר ביום ראשון הקרוב, על מנת שלא להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית, אנו נגבה אותו באופן מלא, אמר בנט. יושב ראש המחנה הציוני, אבי גבאי, תקף את החוק ואמר, כי החוק לחיסול בגץ כהגדרתו הוא עוד שלב בשרשרת חוקי השחיתות של ממשלת נתניהו. על רקע הצהרות הלוחמניות של טראמפ נגד סוריה, מהן השתמע כי בקרוב תותקף סוריה בטילים חכמים, הודיע דוברת הבית הלבן כי הנשיא האמריקני עדיין לא החליט אם לתקוף בסוריה, ישנן כמה אפשרויות על השולחן והנשיא שוקל אפשרויות שאינן כוללות מתקפת טילים. רוסיה נכשלה בלהבטיח את התפרקותה של סוריה מנשק כימי, הנשיא רואה ברוסיה כאחראית לתקיפה הקימית יחד עם סוריה, דברי הדוברת. בתגובה לאיומים אמרה היועצת של נשיא סוריה כי סוריה אינה חוששת ממלחמה והיא מוכנה אליה אם תתרחש. לדבריה הכללי המשחק השתנו לטובת דמשק, הניצחון של סוריה ישנה את האזור והעולם וישראל תהיה המפסידה הגדולה, דברי היועצת. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בשיחתם חזר והבהיר נתניהו כי ישראל לא תאפשר התבססות איראנית צבאית בסוריה. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן טוען כי צעדות חמאס אפקטיביות יותר מאירועי טרור. אני מברך אותם על שהסכימו כי ההתנגדות העממית בדרכי שלום אפקטיבית יותר, אמר אבו מאזן בנאום שנשא בכנס ברמלה. בכיר בבית הלבן מסר היום כי הממשל האמריקני קרוב להשלים את תוכנית השלום בין ישראל והפלסטינים, אך יש עדיין התלבטות מתי יפרסמו את התוכנית. תחזית מזג האוויר, הלילה קריר, מחר תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, ביום שישי הטמפרטורות יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל עד שרבי וייתכן הובך בדרום הארץ. בשבת קודש נאה יתקרר מעט, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. הטמפרטורות החזויות בירושלים מ-10 מעלות הלילה עד 21 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק ובמרכז מ-14 עד 22, בשפלה מ-13 עד 25, ובצפון הנגב מ-15 מעלות הלילה עד 21 מעלות מחר בצהריים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, עלות השחר ב-5:02 דקות, והנץ החמה ב-6:16 דקות. סוף זמן קריאת שמע ב-9:29 דקות. הדף היומי הבבלי, מסכת הוריות, דף י"ב, הדף היומי הירושלמי, מסכת סנדרין, דף י"ד. שידורי מערכת החדשות של כל חיים מסתיימים כעת להיום. תודה לטכנאי שימי סגל ולמפיק אשר גרייבר. מהדורת החדשות הבאה תשודר מחר בשעה 7 בבוקר. נקווה שיהיו בה בעזרת השם רק בשרות טובות. לילה טוב.
מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליץ.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים, איתכם ישראל גליץ, ישראל בן צבי ומנדי אור, כרגיל בני ברק. אנחנו הלילה בליל השואה, ליל ההזכרה של יהודים 6 מיליון שנרצחו בשואה. הרב ישראל מאיר לאו שליט אמר פעם פה בשידור אצלנו, שאני ריינתי אותו, אצל החרדים כל השנה יש את זכר השואה. יש לנו את פייבלה וברלה ויוסלה, בתי כנסת מלאים מצבות ופרחויות עם שמות נרצחי השואה, על הבימה יש תמיד איזשהו מפה עם שמות של אנשים שנרצחו בשואה. אבל אנחנו נדבר הלילה על אנשי ירושלים והשואה. אני אביא הקלטה של שיחה לפני הרבה מאוד שנים עם הרב מנחם פרוש, איפה הייתה ירושלים בזמן השואה. נדבר עם דוקטור חיים שלם על העקורים, על מחנות העקורים, ועם אליעזר, יהודי שמספר איך הוא ניצל והגיע לאן שהגיע. בשבוע הבא תוקדם התוכנית בשעה, ותשודר בשעה 11 לפני חצות, לטובת מאזינינו האהובים של שומעים סיפורי ירושלים. ואנחנו פותחים כרגיל לתוכניתנו עם גברת שולמית איזנבך. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מבורך, שמע בשורות טובות, אמן. שהוא יהיה ימים טובים.
אמן.
אני דווקא רוצה לקרוא שיר שכתבתי על המסע לפולין, כשהייתי שם בפעם הראשונה בתמוז תשע"ב, וזאת ההתרשמות שלי. אדמת פולין ארועה וערבותיה מקוללות. קרונות המוות הובילו יהודים במסילות הקלקלות. גם האוויר והאווירה במזוהמות ומקולקלות. ומה יש ליהודי לחפש שם? אבל מה? פולין נתנה אכסניה ליהודים אחרי חורבן המקדש. שם קיוו לקומם את הריסות הקהילה מחדש. ישבו בפולין עד שמלא השאה ותקדש את עלות הקורא והחרית. בפולין פרח עולם התורה, משם יצא הלכה והוראה, תנועת החסידות שלחה פה אורה עד שהקיטה קץ. עגלות רתומות וסוסים חצו מרחקים, חסידים נסו להסתובב בחצרות צדיקים, שאבו אמונה וביטחון וחזרו מחוזקים, ולא נרתעו מתלאות הדרך. רחבה הארץ מן ים וארוכה. לובלין, ליז'נסק, ורשה וקרקו. לודג' וגור וטרנו והרשימה ארוכה, וכל הארץ כולה תיזכר לשמצה. כאשר ארץ פולניה נכבשה לידי גרמניה, ויצא הגזרה להשמדה המונייה. כאן בארץ המקוללת נושא בית החרושת לרצח המונים. כאן פתחה חיית אדם דרכי, פיתחה דרכי מיטה משונים. כאן היהודי היה כלי משחק בידי רוצחים גרמנים, והם פוצה תאום צפצף. מיידנק, אושוויץ, בירקנאו, אוטובלינקה, ההזויות. קלטתם את כל הגופות והגוויות, ולא רעדה הארץ ואף לא הזוויות, ולא אמר אף אחד די למשחית. הגוף נעקד ונתחן ונשרף, ורק הרמץ והשנות דגדגו קצת באף, ולא נע שום ריס ולא הונד אפאף, והכל באשן עלה. באושוויץ לא תראו ציפורים, במיידנק יש רק עורבים שחורים, כל העת רק רע רק רע קוראים, כאן לא רואים חיים. על אדמת פולין עבר הקדושים צבור, באותו המקום נעתק הדיבור, נקרא בכל רם כל הציבור, התגדל והתקדש מרבה. יכולתם לגוף, לא יכולתם לרוח, יגיע יום חים כאשר יום יפוח, אשתוקד על המסבח כקרונס על המפוח, עד בו יום השם הגדול והנורא. עכשיו, מכיוון שאנחנו רוצים לעבור למשהו קצת יותר משמח, כן. אז כמובן שבת מברכים חודש אייר.
כן.
אייר חודש זיו, והשמש נותנת זיווה. אייר אמצע אביב, שא עיניך ועבד בסביבה. אייר פריחה, אייר צמיחה, אייר התעוררות, אייר התחדשות. אייר יאיר, אייר עירה, אייר ראי מלא עירה. בחודש אייר החודש השני החלה במדבר בניית המשכן. בחודש זיו החל שלמה לבנות את בית המקדש המתוקן. חודש אייר היא עת בניין, חודש אייר תחילת הזמן. עם ישראל נבנה מלימוד התורה, עם ישראל מתקיים מכוח הוראה. אייר אני השם רופאיך, אייר כי אני מאיר פנה אליך. באייר חזרה ירושלים לריבונות יהודית, בית לחם וחברון שוחררו לתמיד. באייר אירע אסון המגפה, תלמידי רבי עקיבא עלו בסערה, ובימים אלו שמחה פוחתת ורפה, עד יום הלג בו תעלה שירה, ותרקיה עד לשמי מרום, בעלייה לציון רשב"י במירון. אז בואו נרבה אהבת חינם, ויחון אותנו חסד חינם, ואהבת לרעך כמוך פרשת קדושים, משנת רבי עקיבא, והייתם כולכם קדושים. אייר מגשר בניסן לסיוון, אייר הוא אחרנה לקראת היום המסומן, ואייר נפיל במסילה לבית כל, עוד מעט יינתן תורה לישראל. חודש טוב ומבורך.
ונוסיף אייר זה ראשי תיבות, אני השם רופאיך.
אז אני ציינתי גם בשיר.
כן.
תודה, ברוכים, תהיו בשורות טובות וכל טוב, קיץ של בריאות ושמחה.
אמן, 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 תודה רבה. בואו נשמע עכשיו את השיחה שערכתי מנחם פרוש על נושא השואה לפני הרבה שנים.
כשאנחנו מדברים על נושא של יום השואה, ויום השואה וירושלים, אז מי שהיה אחד העסקנים הבולטים, היה רב מוישה פרוש, שהוא היה ביחד עם הרב בלוי, ביחד עם הרב מינץ, שעסקו הרבה בהשגת סטוויקטים לרבנים ולתלמידי ישיבה, כדי שיגיעו לארץ ישראל. פעילות ענפה וקשה הייתה מאוד בירושלים, כי בירושלים גם סבלו מאימת הערבים שהיו מסביב, עם אותו מופתי שחבר לנאצים. כדי לשמוע מה היה בירושלים באותה תקופה, אנחנו פונים אל הרב מנחם פרוש. ערב טוב, הרב פרוש.
מה יהודי השואה היה זה דבר כזה? בצערים הגדול, ועד היום אי אפשר להגדיר בדיוק מה ומה עשו אלה שהם רצו בכיוון להעלים את השואה מהיישוב בארץ ישראל. זה אחד הדברים הנפלאים, המיוחדים, אשר אין למרכה, זה כך כל הסבר, איך וכיצד הביאו לעשות זאת, אבל ככה זה עשו. פעם אחת התבטא ראיץ גרינבום, שהמראשי התנועה הציונית החילונית, שהוא אמר, אני אראה את השואה כשמן לגלגלי המדינה. זה דבר נורא והיום להגדיר את זה, וזה גם כן נותן לנו להבין מה שהרקע לקראת האמירה הזו.
אחד הדברים שקרה זה המסיבת עיתונאים שבו השתתפתם, שאתה השתתפת כשבן גוריון חזרה מארצות הברית עם תוכנית בלטימור. ושם בן גוריון אומר דברים שזיעזעו אותך.
אני, זה אחד הדברים שמאגיד לך, זיעזעו אותי. וכאשר מר בן גוריון, שהוא היה ידוע כאיש שקול וככה מאוד מאוד מכוון דבריו לא לחרוג מהמסגרות, וכאן אמר דבר וככה בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, שקטה ובלי התרגשות. בעבר הייתה לנו בעיה כשאנחנו באנו וביקשנו לאפשר לעם היהודי להיות לו מדינה משלה, וזה היה בדיוק בצורה תקופה אנחנו זוכים, כאשר עניות של, של פליטים מהתפוצות נעשו ממקום, ממדינה אחת לשנייה, ולא נתנו להם להיכנס. וכאן בן גוריון ואמר, בעבר כאשר אנחנו ביקשנו להבין אתנו בדרישתנו על קבלת מדינה יהודית משלנו, אמרו, איך אתם מעלים דבר כזה, העם היהודי שמונה 16 מיליון, יקבל מדינה כזה שהיא כל כך קטנה, קטנטונת, כפי שהוא אמר אפילו אז, והדבר הזה ישתנה אם אחרי קטע השואה, השואה הקטינה את העם, את מספר היהודים, וזה כבר דבר שמתקבל ידי על הדעת. האגבה הזאת הייתה שהפליעה רבים הנוכחים. אני זוכר כשיצא מהישיבה הזאת עם בן גוריון, זה היה ברחוב רמב"ן ברחביה, והוא אמר את הדברים האלה, כולם התפלאו איך הוא נתן את הדבר הזה להסביר בהסבר שכזה. אבל זו הייתה מתחת לסף ההכרה. כנראה שאותו האווירה, אותו הדעה של גרינבוים, הייתה הדעה שהיא השתרשה ברבים מהם בתנועה הציונית החילונית, כדי להשיג את המטרה להקמת מדינה יהודית.
אחד מהפעולות שעשו פה באגודת ישראל בירושלים, זה היה לנסות להציל את מה שאפשר מהרבנים ומהיהודים שהיו שם בשואה. יש את המכתב
אני זוכר ולא אשכח את המתח, את הפעילות במרכז אגודת ישראל בירושלים, אז בשנים אלה, כאשר שהייתה אפשרות להביא יהודים מהגולה, אנחנו היינו עושים כל המאמצים, באיזה דרכים שלא יהיו, עשינו כדי להביא יהודים לארץ ישראל. הייתה דרך להביא עבדי רבנים, להביא סטודנטים, להביא בעלי רכוש. כל האפשרויות אשר עלו, אנחנו ניצלנו ועשינו ובאנו. דבר אחד שעד היום אני יודע את, איך אנחנו יכולנו לעבור אז בשתיקה, ולא עברנו בשתיקה, אבל אנחנו יכולים להשלים את זה אחר כך עם העובדה הזאת. התנהלה מאבק קשה מאוד בין אגודת ישראל והסוכנות היהודית על הסרטיפיקטים שמקבלים עבור העלאת יהודים לארץ ישראל. ולא רצו בשום אופן להכיר בזכות אגודת ישראל להמליץ על יהודים. ואנחנו יודעים מכאלה שסיפרנו שבאצלם היו הדברים ככה, שקשה נודע לאלה שהיו ממונים על חלוקת הסרטיפיקטים, קשה נודע להם על מישהו שהוא מתעקש והוא נרשם יהודי חרדי, נמחק מהרשימה של הסרטיפיקטים. והיה שם אחד ששמו היה ידוע בין הציבור, שממש היה חוקר עם אחד דתי, ועם דתי נחקו אותו מהרשימה. ואחרי מלחמה קשה מאוד בין אגודת ישראל עם הסוכנות, הצליחו להגיע למספר שהיה כפרה גדול מאוד משבר, 6% מהסרטיפיקטים תינתן לאגודת ישראל לעלות אלה שמבקשים על יודע. ו6% היה צחוק ממש לעודק, למספר היהודים החרדים שהיו אז בארצות רבות מחוץ לארץ. אבל זה היה, המצב.
עכשיו, אביך רבי שפורוש כתב מאמרים רבים בעיתון כל ישראל אז, אחד המאמרים המיוחדים היה מאמר תרדמה שהודפס ביוזן כסלב תפשין ג' וזה היה מאמר שהחריד את היישוב, ובעקבות המאמר הזה אז הוחלט על כנס גדול של רבני ארץ ישראל שהתקיים בכף כסלב בחובת רבי יהודה החסיד. ומה מה אתה זוכר מהאספה הזאת?
התפעה הזאת, הגרד ישראל ניצלה כל אפשרות איך לעורר את דעת הקהל, שידעו שסגרו בעלי את שערי ארץ ישראל, שלא נתנו מהסטריקטים שקיבלו אז מהממשלה הבריטית, לא נתנו להגדה עשרה אפילו אחוז, אחרי מלחמה, ממש מלחמה, הייתי אומר, של הגדה עשרה נגד הסוכנית על הדבר הזה, הסכים בכל זאת לתת לנו 6%, שזה צחוק, ממש צחוק. אני רוצה בכלל להגיד, אנחנו שומעים פעם לפעם, אשר מאשימים את הרבנים של היהדות החרדית, שהם מנעו יהודים לעלות לארץ ישראל. אם יש להגיד על דבר עלילה, זו עלילה כזאת. זו הייתה עלילה על הגדלים. אני רוצה להסביר מה היה הנושא. כאשר יהודי רצה לעלות לארץ ישראל, אם עשה האבא יחד עם משפחתו, היה מובן שהם ידעו איך לכוון את ילדיהם להמשיך ללמוד. אבל כאשר התחילה התעוררות גדולה, ובני הנוער רצו לעלות לארץ ישראל, והעלייה לארץ ובזרינים האלה, אל נשכח את התקופה הזאת, אשר הציונית החילונית יצאה עם הסיסמה שפתרון ליישוב יהיה הקמת קיבוצים. לגלגו, צחקו על היהדות החרדית אשר היא מחזיקה את קיומו של היישוב, ואז היישוב הקטן על ידי מענקים מהכוללים. ואילו הם צחקו שאנחנו כאלה שרצים להיות תלויים במענקים. והם באו עם הרעיון של הקמת קיבוצים, ובקיבוצים יהיו העולים שיעלו ארצה. ויעלו ארצה, ובקיבוצים היה כיוון ברור, מוגדר, אנטי-דתי. והקיבוצים האלה, מי שהכניס אותו שם, לא רק שלא נתנו לה את האפשרות להיות דתי, אלא לחמו נגדו על שמירת הדת. ואז ברור שהדבר הזה נודע מגדולי ישראל על המצב הזה, התנגדו לשלוח בני נוער, ללא הורים לארץ ישראל, וזה כן, לא מתנו אלא הורים לארץ ישראל. אבל ברור, ברגע, ואנחנו שחררנו את עצמנו, הגדולת ששחררה את עצמנו, על ידי מלחמה, נגד הרעיון הזה שהקיבוצים, אין עם הפתרון ליישוב בארץ ישראל, חל שינוי.
עכשיו, אחד מהדברים זה, הרב פורש, אני רוצה להחזיר אותך לכינוס הגדול שהיה בקבט בכסלב בתשן ג' ביום שלישי, הכינוס הגדול שהיה בחורבת רבי יהודה החסיד. מה היה בכינוס הזה?
הייתה תקופה מאוד אומללה. לא ידענו מה נעשה באירופה. וכשנדעו למה נעשה באירופה, היה מצב כל כך מבולבל, שלא ידענו איך מתחילים, מה עושים, איך עושים, מה עושים, מה טוב לעשות, מה לא טוב לעשות. ואז לא הייתה הבנה בין החוגים השונים לקריאת דרך הפעולות המשותפות. ולא היו משותפות. אז נקבע יום לסיום, יום שני לשבוע, ליום כנס ברחובות ולחסיד. בצד שני, ואמר לא יום שני, אלא יום אחר. זה היה כמו שאנחנו לא, אז עוד היה דענו לאיזה מצב אנחנו נמצאים. לא ידעו, היה לנו אפילו מושג עד כמה או כמה הם עושים בנו הגויים עם החורבן באירופה. זה היה מצב שהפתיע אותנו כל יום הפתעות גדולות על מה שהגיע לידינו. ולא היינו עוד במצב שנדע אפילו את הדרך מה ניתן לעשות. וכאן יש להגיד דבר שיש, זה מצער מאוד, ואני אנסה לחזור לנושא שאמרתי בתחילת דבריים. אצל החוגים הציוניים, החילוניים, היה בזה כיוון, על ידי זה שאם ימתו היהודים, אז היה הפתרון להקמת מדינה. מכיוון לרעיון הזה של שאמרו, איך אפשר להקים מדינה עם ציבור גדול כזה, בשטח כל כך קטן, 27,000 סקוויר קילומטר היה אז המדובר. ואל נשכח, יש זה נושא שעוד לא ניתן לזה ההסבר איך היה יכול להתקרות דבר כזה. נודע למנהיגות בציבור שאצל הערבים יש הבנה לקבל פתרון על הקמת מדינה, על ישראל באופן הייתה להקים מדינה יהודית ולמצוא פתרון לאוכלוסייה הערבית. אז הייתה הצעה, אם אנחנו אומרים הקמת מדינה יהודית, יקציבו את השטחים שלמעשה, אם אנחנו לוקחים לפי העובדות שנוצרו אז אחר כך, השטחים שנודעו זה היה 27,000 סקוויר קילומטר עבור המדינה היהודית. ועל הפתרון לאוכלוסייה הערבית היה לתת להם לתרת הצרות, לפי הצרות באופן שכוללת את ארץ ישראל ועבר הירדן. לתת להם את עבר הירדן. ועבר הירדן היא 94,000 סקוויר קילומטר. וזה היה הפתרון לתת לערבים. כשנדע הדבר הזה לראשי הסוכנות, והאיש אשר היה מסוגל לנהל את המסע ומתן, ולגלגל את זה, היה פרופסור דהן, המנהיג הפוליטי של אגודת ישראל. אז החליטה המגש של הגנה לסלק את דהן, ורצחו אותו. עבור האשמה הזאת שהוא יריב עוד נפשו לפתרון הזה לתת לערבים את עבר הירדן ולנו את ארץ ישראל. ארץ ישראל לפי הגודל שאנחנו היה לנו בקופה אחרי הניצחון של מלחמת ששת הימים. ועל זה היה אחד הדברים המשגים הגדולים ביותר.
עכשיו הרב פורשן, זו זאת תקופת המלחמה, הצבא הגרמני בראשותו של רומל עומד כבר בשערי ארץ ישראל, והסערה בארץ היה הייתה גדולה, היה מתח עצום. מה עשו אז?
המתח לימים ההם לא ניתן בשפה הממלצת ביותר לתאר אותה.
ואז קימו באותו
רומל עמד בשערי סוריה ולא צהר את הסוריה ומסוריה לארץ ישראל. ואז נודע לנו מה הדבר, ואז האם הם חלילה היו מגיעים אלינו, אז אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איזה חובן זה היה. ואז הכריז על שלושת ימי תפילה. אני עוד זכר את התאים האלה. זה היה בישועת בית הכנסת.
ישועת ינקי ומהשערים.
מהשערים. שלושה ימים ושלושה לילות. ואני זוכר שמות של יהודים מתושבי ירושלים. איך שעמדו את שלושה ימים ושלושה לילות. בבחיות היסטריות. הרטיבו את התהילים שלהם עם הדמעות. בבחיות עוד.
ביניהם היה מנדל גפנר.
מנדל גפנר.
ובשלום חריס.
אפשרים לך אצל אברום ויינברג. אין לתאר, ישבתי ליד אברום ויינברג. איך שהיהודי הזה ישב כל השלושת הימים האלה. ולא ערב בתפילות ובבחיות. אותה דבר אפשרים לך אצל לו כל בוס גדול. ושומע את דבריו. סיום כל פרק ופרק לתהילים. ללא תיאור. ההתעורות שהייתה כאן. ואומרים שאנחנו הצלחנו שבמקום שסוריה תלך לסוריה, השתמשה מסוריה לרוסיה ועברה, שינה את הקו והלכו לרוסיה. ואנחנו יודעים שזה היה הסוף של גרמניה.
עכשיו, במסגרת הפעילות של אגודת ישראל בירושלים, אז אספו גם בגדים בשביל ילדי אנשים פה בירושלים, עבור השרידים.
אנחנו אז התנסענו כשהמזל, מיד אחרי החזת, כאילו הפסקת המלחמה, הפסקת השואה, הלחזנו על לאסוף בגדים. לא, אי אפשר למצוא את הטיור. ואיזה התלב, אנשים הוריד את בגדי ממש, והביא את זה למשרדי אגודת ישראל, ושלחנו כמה וכמה פעמים משלוחים של בגדים עבור אירופה.
פירושים רבים נכתבו על האגדה, לאורך הדורות. דורות, הראשונים כבר כתבו פירושים, ביניהם ידוע לנו על רשי, רשבם, רמב"ן, רבי דבי יקר, רבי ישעיהו דיטרני, שמואל הלקט, וצדקיה ברבי אברהם, הריטב"א, אורחות חיים לרבי אהרון הכהן מלוניל, הכל בו עבוד רהם, רשב"ץ, רבי דוד הנגיד, רבינו אברהם חדידה, רבי נתן ברבי יוסף מקלמרון, יש גם רבינו שם טוב, האחרונים שכתבו, האחרונים שכתבו זה הבולטים ביניהם זה גבורת השם וחוקת הפסח, לרבי משה ברב חי פיזנטי, רבי שלמה ברבי ברוך והגרה בין אריאל, מגדל עדר וכן הלאה, והאחרונים שאנחנו מכירים בדור שלנו, רמנדל קשר שכתב אגדה גדולה שנקראת אגדה שלמה, קובץ החכמים של רבי עבדאללה סומך, רבי דה איזנשטיין שכתב את האוצר, הפירושים וציורים לאגדה של פסח. ולאחרונה, מה שיוצא בשנים האחרונות זה הסדרה של האגדות של ממלכת מכון עוז והדר. והגדול שביניהם זה המטיבטה. המטיבטה ששם יש, כל המפרשים שדיברת אתכם עליהם, כולם מקובצים לתוך המטיבטה. מדובר בעבודה יצירתית גדולה מאוד של למעלה מתוך 755 ספרים שאני ספרתי, שהם עברו עליהם צוות גדול של אברכים ומחברים שעבדו על המטיבטה, וגם היא יוצאת מדי שנה עוד קצת. עוד 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 איזשהו עמודים, אז השנה המטיבטה יוצאת מחודשת עם עוד 100 עמודים, כדי לדעת מה קורה שם בתוך ממלכת עוז והדר, לאיפה הם צועדים ומה קורה עם אגדות של פסח. אנחנו מדברים עם המנכ"ל בארץ ישראל, הרב חנוך דרנגר. שלום לך, לילה טוב.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכל המאזינים.
ואנחנו מדברים על אגדה, נדבר על כמה אגדות. הראשונה היא המטיבטה, ששם יש 640 עמודים של אוצרות האגדה. ממה זה מורכב?
נכון, אגדת מטיבטה למעשה, אני חושב שאם נרצה לתמצת אותה ממש בכמה מילים, זה אנציקלופדיה לענייני ליל הסדר ופסח. יש שם את הכל, כל מה שבן אדם צריך ליל הסדר, החל מהלכות, מנהגים, איך לסדר את הקערה, לפי כל השיטות עם הסברים, לא רק למה שהארי אומר לשים את הביצה פה והזה אומר לשים שם, אלא כל דבר עם הסבר, ומה הסבר, ומה השיטות, ומה עומד מאחוריהם, פשוט... ספר מושלם לבן אדם אל הסדר. כולנו אנשים שעורכים סדר, ולרובנו זה פעמים הראשונות שעושים. כמה פעמים בחיים אדם יצאו לעשות סדר? 70-80 פעמים. אבל בשנים הראשונות הבן אדם מתקשה מה לעשות, מה להגיד, איפה אומרים, מה אומרים, מה לספר, מה להסביר. כשהילדים שואלים שאלות שלא מן המניין של 4 שאלות, צריך גם לדעת תשובות להגיד עליהם. ובהגדה של מטיבטה באמת יש לו את הכל, הכל, בכל, מכל, כל. מרמת ההלכה עד רמת סיפורים ו... פשוט הכל.
כשאני
אומר הכל, זה הכל.
כן, זה אגדה כזאת שמי שרוצה באמת להשתמש באגדה הזאת, הוא צריך לשבת מהיום, מה שנקרא. זה איזה כבר להתחיל משבוע שעבר.
זה 50 יום קודם החג דורשים בלחוד החג, לא מספיק 30 אפילו באגדה הזאת.
לפחות בשבועיים האלה שנותר, לשבת עם האגדה הזאת. זה פשוט...
נכון. זה יצא השנה, כמו שהזכרת בחצי מילה, זה יצא השנה במהדורה מחודשת ומורחבת, עם הרבה תיקוני טעויות, הרבה הוספות שהוספנו פה ושם. ובאמת, אגדה קשה להגיד מושלמת, כי בטוח שעוד יהיו לזה הוספות, ויצא בעוד מהדורות מקדימה, אבל באמת, אגדה מושלמת שיש בה את הכל ליל הסדר. כמו שאמרתי קודם, אנציקלופדיה, כל בו ליל הסדר, עכשיו כל המילים האלו הם לא מילים מפוצצות, זה אגדה.
זה פשוט, במקום להזיק הרבה אגדות בבית, אתה מזיק אגדה אחת שבה יש את הכל.
נכון, אבל בכלל, פסח זה אחד החגים היחידים שאנחנו יודעים שיש מצווה לספר, ולכן... הרבה אנשים, בטח הרב גליס, אתה מכיר ממנהגי ירושלים, להביא כל שנה הביתה אגדה חדשה.
תודה למה? כי הרשע מהאגדה חזר בתשובה.
נכון. יכול להיות שגם יש חכמים שפר לא כל כך חכמים, זה גם
עושה את זה. אתה לא רוצה לפגע בחכמים, אמרתי הרשע. הרשע חזר בתשובה לכם עם אגדה חדשה. אבל בגדה הזאת של המטיבטה, יש, חוץ ממק, שזה מסודר מאוד מכובד ומאוד יפה, כל דבר נמצא במקומו. מצאתי שם מקום לדברים מעניינים, גם את מה נשתנה ביידיש. מי חלם על זה צריך להכניס גם, או איזשהו שיר של השלה, שגם זה, לא הכרתי אותו, סימני הסדר ביידיש, ובסוף גם שיר השירים, שיר השירים עם הפירוש, עם תפילה אחרי שיר השירים.
כל מה שהזכרת ועוד יש בבית זה אגדה שבזמן שיש בה את הכל. כמו שאומרים, הכל, מה שבן אדם צריך לסדר, יש לו באגדה הזו, וממש טעמו רוקי טוב. ממש אין מה להגיד מעבר לזה.
המטיבטה יצא גם גדול וגם מקוצר וגם קטן, ובסדרה של דברים. עכשיו, צמוד לדבר הזה, יש את המטיבטה של נוסח של ספרדים, נוסח עדות המזרח, שזה גאוני ספרד, אם אני לא טועה.
נכון, נכון. נוצר גאוני ספרד, זה אגדה שיצא בשנים האחרונות בנוסח עדות מזרח, עם אוצר בלום מגאוני ספרד. גאוני ספרד היו שם גאונים שממש הפירושים שלהם מהירים את העולם, אבל לא כל הפירושים האלה זכו לצאת לאור עולם, כאן, והרבה מאוד מהדברים לא ראו אור עד היום. ומה שאנחנו עשינו זה לקטנו ממאות מאות מאות ספרים. עתיקים, אפילו ספרים חדשים שכן נמצאים, רק זה הפירושים לא תמיד נמצאים לפי סדר האגדה או משהו כזה, וליקטנו את הכל לפונדק אחד. אני חושב שכל יהודי ספרדי, אני לא רוצה להגיד אשכנזי, כי גם כבר אמרתי כמה פעמים, הרעיון של גאוני ספרד תפס בתקופת של המזרח בציבור האשכנזי בצורה מדהימה. אבל אני אומר, כל יהודי ספרדי שאומר את האגדה, בנוסח עדות מזרח כמובן, האגדה הזו היא האגדה המושלמת. יש שם את כל הפסקים, של, עד פסקיו של הרב עובדיה יוסף, איך לנהוג בליל הסדר, איך לעשות את הסדר, מה לעשות בכל דבר. מה המנהגים שיש. אוצר בלום ליל הסדר, וגם כן במחיר השווה לכל נפש, שאפשר להציג אותה בכל חמש ספרים. אגדה מושלמת של אוצר גאוני ספרד.
עכשיו אני אגיד לך כמו ירושלמי. אגדת מטיבטה הרגילה זה 640 עמודים. אגדת מטיבטה של גאוני ספרד זה 788 עמודים. עכשיו תחליטו מה כדאי לכם. באותו כסף תקבלים אגדה פשוט יותר גדולה.
אני אגיד לך אבגל יסוד ככה לך ולמאזינים שהאגדה המטיבטה של אוצר גאוני ספרד אולי יותר זול מהאגדה המטיבטה הרגילה, כי אנחנו באמת רוצים לתת אותה לכל בית, פשוט לכל בית, שלא יהיה בית שלא יהיה את האגדה הזו.
הוא גם ערוך יפה וגם מהודר, מה שנקרא, מבחוץ ומבפנים.
נכון, בחוץ רואים את גאוני ספרד, ממש הידועים שבהם מופיעים בתמונה על הכריכה, כריכה מאוד מהודרת.
אז זה לא רק עוז והדר, זה גם הוד והדר. הוד והדר, כמו שאומר המלבים, אומר הוד והדר, זה יפה מבפנים ויפה מבחוץ, ונהל להחזיק איזה ספר בבית, מה שנקרא בשולחן הסדר. אבל שוב, גם אותו דבר, גם כדאי כבר עכשיו לרכוש את ההגדה הזאת, כי צריכים ללמוד אותה עד שמגיע לי לסדר.
נכון, בהחלט צריכים להתכונן לסדר איתה.
עכשיו, החידוש השנה זה אגדת הרמב"ן.
נכון, אגדה מאוד 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 מיוחדת. נכון, אנשים... תראה, כל בן אדם שישמע עכשיו את אגדת הרמב"ן יגיד, לא ידוע לי על הרמב"ן שחיבר פירוש על אגדה של פסח. וזה נכון, הרמב"ן לא חיבר פירוש על אגדה של פסח, אבל מתוך כל תורת הרמב"ן, שהוא מדבר הרבה מאוד בפירוש שלו, על נושאים של פסח, על נושאים שמוזכרים באגדה, ואנחנו עשינו ליקוט מהרמב"ן, שמתחיל מענייני בדיקת חמץ, ענייני יציאת מצרים. כל דבר שמוזכר באגדה, שיש בו הרמב"ן מדבר עליו, הבאנו אותו, זה בעריכה של הגאון, רב אהרון פישר שליטה, שהוא יצא שמו כמומחה לתורת הרמב"ן, חיבר גם פירוש של הרמב"ן על התורה, שיש לנו אותו בהוצאת עוז והדר. וכאן החידוש של השנה זה לחבר ליקוט מספרי הרמב"ן על אגדה של פסח. זה באמת משהו שלא היה, ובאמת זה לא עוד ספר שיוצא עם עוד פירוש של מישהו כזה או אחר, אלא ליקוט מתורת הרמב"ן. ומה שעוד מיוחד מאוד מאוד באגדה הזאת, יש לה בסוף שיר השירים.
כן, זהו, זה שיר השירים.
שיר השירים הוא קודש קודשים, כמו שנאמר לבי רבותינו. ובשיר השירים הוספנו פירוש שמיוחס לרמב"ן. זה פירוש על דרך הסוד והנסתר. אנחנו לא יודעים מי חיבר אותו, אבל מייחסים אותו לרמב"ן. יש כאלה שאומרים שחיבר אותו רבי עזרא, הרבי של הרמב"ן. אבל הדעה הרווחת היא שזה פירוש של הרמב"ן.
וגם זה כתוב בצורה מהודרת ומאירת עיניים. שהקורא יכול לרוץ בו.
בוודאי, אדם שרוצה לחדש השנה את שולחן הסדר, האגדה הזו בהחלט נותנת לו גם זווית אחרת על כל הסדר. גם כמו שהזכרנו את הפירוש על שיר השירים שהוא על פי קבלה, אבל בצורה מאוד מובנת ומפורשת. באמת חידוש מאוד מאוד מעניין וקדוש לשולחן הסדר.
אז בכלל, זה גם ההזדמנות שאולי עוז והדר יוצאו פעם אחת שיר השירים עם כל המפרשים, כי בכל האגדות שלכם יש שיר השירים עם פירושים. אז זה הזדמנות
נכון, נכון, זה בהחלט יכול להיות משהו, נכון, נכון.
שיר השירים, כל המפרשים, וזה מונח לכם כבר מתחת ליד. עכשיו, יש עוד אגדה אחת שמדובר עליה הרבה, זה גם השלה, האגדה של השלה.
נכון.
גם היא אגדה מוגדרת מאוד.
יצא בשנה שעברה, אגדה עם ליקוט מכל ספרי השלה, רבינו שתי לוחות הברית, שהוא כתב את הספרים שלו הידועים על התורה ועל זה, ומזה ליקטנו גם כן ליקוט מאוד 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 איכותי ומעניין ומתומצת, ואיך נקרא, פוגע ולעניין על נושא האגדה. כל נושאים של האגדה בתורת השלה. אלה שרגילים ללמוד את תורת השלה, ודאי ימצאו באגדה הזאת את האגדה המתאימה להם ביותר ללמוד בה ולעסוק בה. ומה שחשוב לציין, בכל האגדות יש את הפירוש של המילים. לא מטיבתא, מטיבתא זה מטיבתא אחת ואין בלתה. וכל הרעיון של הפירוש, הפירוש המשולב, הפירוש של מטיבתא, זה רעיון שנהגה ובוצע על ידי הגאון רבי נחמן בן פרומר המצליטה, שהוא אבי תורת המטיבתא בארץ ישראל ובעולם כולו, ומטיבתא, מי שיודע היום, זה כבר לא שם של ספר. מטיבתא זה מושג. זה נראות מטיבתא, גמרות מטיבתא, יוצרות מטיבתא, מגילת אסתר מטיבתא. המטיבתא הפך היום למותג
שלמעשה עוד... יש זמירות מטיבתא שראיתי והגדה של
פסח? שבת מטיבתא, יש זמירות לפסח מטיבתא, יש היום... המטיבתא מלווה את הבן אדם, זה נהיה כמו שיש ללמוד גמרא עם רש"י, גמרא עם תוספות, יש ללמוד את הספר עם מטיבתא. המטיבתא זה נהיה מושג של פירוש, שהוא מצד אחד פשטני מאוד, מובן מאוד, ברור מאוד, חלק מאוד, קולע מאוד, ברור מאוד, מצד שני מעמיק מאין כמוהו. אין נקודה שהמטיבתא לא נוגע בה. אין נקודה שלא מקיף אותה ומסביר אותה, ופשוט עוקר הרים. לוקח את הדברים הלא ברורים ומפשט אותה, וזה פשוט דבר נפלא.
יש אגדה נוספת, אגדת מאירת עיניים. אני אומר שהאגדה הזאת היא לנשים ולנערים ולנערות.
נכון.
אותיות גדולות.
זה אגדה שאין לה את הפירוש, אבל יש לה כן את הנושאים ואת ההקשרים ואת החיבורים, ובאמת כמו שאמרת, מאירת עיניים. עיניים מוארות שרואים את האגדה הזאת, זה באמת נותן...
זה כדי שלא יהיה מצב כזה, הרי הגעת לבנך, אז שהם לא יישבו סתם בלילה סדר, והאבא יחזיק אגדת מטיבתא גדולה והם לא יחזיקו שום דבר, אז הנה יש להם גם להם אגדה.
בהחלט, האגדה שלהם שהיא מתאימה מאוד ומאוד מאוד יפה ומעניין של הסדר. בקיצור, כל בן אדם שרוצה לחדש את שולחן הסדר, יש לו מבחר אגדות, אנחנו יש לנו היום יותר מ-25 אגדות, כולם מאירות עיניים, כל אחת בדרכה, אחת יוצר בפשט הזה, בפירוש הזה. אנחנו דיברנו כבר בכמה הזדמנויות על אגדת אור החיים הקדוש. גם כן, ליקוט מכל ספר רבינו אור החיים על אגדה של פסח. אין דבר יותר קדוש מזה בליל הסדר לשבת עם האגדה הזו. ובאמת, אנחנו אומרים לעם ישראל, יש מי שרוצה לקבל את הספרים הטובים והמצוינים, יש אותם והם קיימים, גם בכל חנויות הספרים, ניתן להשיג אותם גם מי שרוצה, מי שמתקשה לצאת מהבית, 1-800-22-55-66, והספרים פשוט נשלחים אליכם הביתה, אין שום תירוץ.
בדיוק עכשיו לקראת, יש את החוברות השבועיות, לקראת החג יצא איזושהי חוברת מיוחדת?
בהחלט, חוברת מורחבת מאוד לחג הפסח, אוצר פניני החסידות, משהו מאוד 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 מיוחד ומעניין, וכמו שמי שמכיר, אוצר פניני החסידות שאנחנו אומרים, זה פשוט ממכר. מי שתואם כבר לא יכול...
אני יכול לחוש את זה, אני יכול לומר על בשרי, כי אני חלק מהמערכת הזו שמפיץ את החוברות האלו, זה משבוע לשבוע זה הולך וגודל.
בהחלט, וכל פעם שמשהו בהפצה מתעכב, אנחנו פשוט חוסים טלפונים כמו צעדי הרב גליס, כועסים מאוד מהאנשים, מה עם החוברת שלו, שעוד עוד שבוע כבר מתחילים ללמוד, מה עם החוברת, ממש כועסים, בבצדק.
בהחלט, עכשיו חידשתם דבר מאוד גדול שזה חוק לישראל, אנחנו נעשה את זה תוכנית מיוחדת על יהודי החוק, חוק עידן. יהודי החוק
זה... אני חושב שחידש מחוק לישראל זה חידוש שאנחנו מצליחים, נדבר על זה בעריכות בתוכנית ובתוכניות הבאות, כמו שאמרת, ואנחנו מצליחים להחזיר עטרה ליושנה. פעם לא היה יהודי שלא למד חוק לישראל. למעט תלמידי חכמים גאונים שבדור, שלמדו כל היום גמרא, אז היו פחות לומדים חוק לישראל. אבל היהודים הפשוטים בבתי כנסת, בעמך, חוק לישראל היה לחם חוקם. ואנחנו באמת מחדשים את הדבר הזה. אנשים יודעים שחוק לישראל היום... יש לי חברים שאנשים שעובדים בכל מיני עבודות, והחוק לישראל פשוט נותן להם את הטעם, את הטעם ביום.
בדיוק, אני מכיר יהודים שבאים לפנות בוקר לבית הכנסת, יושבים לומדים חוק. אמר לי אדמור אחד שהוא קשורה, שהכניסו חוק לבית הכנסת, הוא אמר, אצלנו רק לומדים גמרא. מי צריך חוק? זיצון לרם, אתה מחפש לך פשרות, אבל כשראיתי את החוק של עוז ועדה, אמרתי, זה בסדר גמור. זה אפשר ללמוד חוק. וזה חידוש, והוראה לכל החסידים ללמוד חוק, שזה דבר שתופס עכשיו לדעתי עוצמה גדולה בכל מיני בתי מדרשות, שאדמו"רים ורבנים ממליצים ללמוד את החוק אחרי שראו את החוק של עוזו אדם.
בהחלט, בהחלט. אנחנו חושבים שעם הספרים שיש היום, אין שום תירוץ לבן אדם לא ללמוד.
אז טוב, אנחנו נפגש בתוכנית הבאה עם סיפור שעם יודעי החוק.
יודעים השם.
יודעים שאומרים על החוק. אז תתבשמו בינתיים על האגדות העיקרות של מטיפתא ואחרות, גיוני ספרד וכן הלאה. יש מקום לכולם, יש שם גם בני ססחר ותולדות יעקב ויוסף.
וכולם,
גם את הרב בידרמן נכנס לתוך עוז ואדם. אז יש את כולם.
בהחלט.
תודה רבה.
כל טוב, אבגלי, לילה טוב, ושיהיה פסח כשר ושמח.
אמן, אמן, להתראות.
תודה, להתראות.
שיום דולם בויסנו לבויסנו ולונו שלא יחוד בלבוד שלא יחוד בלבוד עומד עולנו לחלויסנו שלא יחוד בלבוד שלא יחוד בלבוד עומד עולנו לחלויסנו Voiceinu, la voiceinu velonu, shelloi echot bilvoi, shelloi echot bilvoi, oyom adoleinu lechaloiseinu, shelloi echot bilvoi, shelloi echot bilvoi, oyom adoleinu lechaloiseinu, uyenu.
שלום לכם המאזינים. מה שאני רוצה לדבר הפעם בתוכנית שלי על יום השואה זה על מחנות העקורים. מחנות העקורים וסיפורו של אדם בארץ ישראל משיקול חב"ד בלוד שמחפש את אמא שלו. מחנות העקורים, הפליטים היהודים שהתקבצו בארצות אירופה היו חסרי בית. כל רכושם נגזל בשואה. בעלות הברית הקימו למענם מחנות מיוחדים, בעיקר בגרמניה, אוסטריה ואיטליה, שם חיו בצפיפות גדולה. חלק מהפליטים גם שוכנו בתוך מחנות ריכוז והשמדה שאחרי זה שוחררו. 250 אלף פליטים שכנו במחנות שנילה ג'וינט בשטחי הכיבוש הסובייטי. לא הוקמו מקומות נפרדים ליהודים, כי הסובייטים סירבו אז לקיר, בכך שהמצב של היהודים שונה ממצב שאר הפליטים. ארגונים יהודים, בעיקר הג'וינט, הכישו עזרה לשוכני המחנות, הפעילו תוכניות הכשרה מקצועיות כדי לעזור להם לשקם את עצמם. עסקנים מרחבי העולם, מארץ ישראל, מכל הסוגים, הגיעו למחנות כדי לחזק את האנשים. הקימו במקום מחנות, באתם המחנות, בתי ספר, ישיבות, תנועות נוער, גם הוציאו עיתונים של המחנות, גם את הפעילות מפלגתית שהתעוררה בתוך המחנות. מחנות שהיו פעילים הרבה מאוד זמן. בתקופה מסוימת, באוגוסט 1946 החליטה ממשלת בריטניה לגרש את אותם מפילים שניסו להגיע לארץ ישראל בלי תעודות מסודרות. גירשו אותם לקפריסין, ושם הקפריסין שוב נתקעו אנשים, הוקמו אוהלים שכינו אותם אז מחנות קיץ, וכאלה שכללו צריפי פח שכינו אותם מחנות חורף. בקיצור, יש שם אנשים שחיו במה שנקרא בתת רמה של חיים. איפה היו מחנות העקורים? מי הם היו הדמויות שהיו בתוך המחנות העקורים? על כך אנחנו נדבר עם דוקטור חיים שלם. סיפורו של אליעזר קרייזלמן, סיפור שקראתי בתוך קהילות, עיתון בקהילה, שיוצא מדי שבוע, ושם מביאה סרגל סיפורו של בן אדם, אנחנו נדבר גם איתו, על אמא שלו, הוא מחפש את אמא שלו, אולי גם תנסו לעזור לו. אז תקשיבו גם למספר הטלפון בסוף התוכנית, תנסו לעזור לבן אדם. כאן יניב ברנע וחיים פלם בני ברק, אנחנו נכנסים לתוכנית. בתום מלחמת העולם השנייה, נותרו ברחבי אירופה מאות אלפי פליטים יהודים, רובם ניצולי השואה, שהצליחו לשרוד את המחנות והגטאות השנים, או שהסתתרו במקומות מסתור ובבתי משפחות זרות. חלק מניצולים, בעיקר מהולנד, בלגיה, צרפת והונגריה, חזרו לארצותיהם. אחרים, בעיקר ממזרח אירופה, לא רצו לחזור, ואלה שחזרו לא תמיד התקבלו בברכה. בחלק מהמקרים, כמו בפולין, התבצעו גם פוגרומים ביהודים. ארגון הבריחה עזר להם לעבור ממזרח אירופה למערבה ומשם לארץ ישראל. תחילה העבירו פליטים למחנות העקורים, ולאחר תחילת האיבה בין ברית המועצות והמערב, התחילו אנשי התנועה להבריח גם פליטים ממזרח אירופה לשטחים שבשליטת המערב. איפה היו מחנות העקורים, ומה היה מספרם, מי הם היו אותם אנשים שהיו מחנות העקורים? על זה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור חיים שלם, מומחה, דוקטור חיים שלם, שהוא מומחה העולם החרדי והשואה, וגם מרצה במכללה בירושלים בבית וגם. שלום דוקטור חיים שלם.
שלום, שלום.
אז אנחנו פונים אליך, דוקטור חיים שלם, כמומחה העולם החרדי והשואה, מרצה במכללה בירושלים בבית וגן. איפה היו מחנות הקורים? מה היה מספרם? מי היו אותם אנשים שהיו במחנות הקורים?
אוקיי, אז בוא נאמר כמה, קודם כל, דברים כלליים, ואחר כך ניגש למחנות של, של עמנו, של העם היהודי.
כן.
בתחילה, אחרי המלחמה, נוצרה בעיית פליטים עולמית, צריך לומר, בהקשר הכללי, היו 8 מיליון פליטים שהסתובבו ברחבי אירופה. אבל מהר מאוד, בוא נאמר שהם מצאו לעצמם מקום, חזרו בדרך כלל הגויים, האיטלקים לאיטליה, הפולנים לפולניה, וכן הלאה. ותוך זמן קצר, בעצם הבעיה נשארה בעיה של העם היהודי, במיוחד היא נודעה לעולם כאשר הנשיא טרומן, האמריקאי, שלח את השליח שלו, הריסון, לאירופה, בראש משלחת כדי לבדוק את הדבר הזה, והוא ראה את הזוועה של הפליטים שמסתובבים ברכבות, בחסרי עונים וחסרי קול וחסרי ביגוד וכל מה שאנחנו רוצים ומתארים. ואז מחליטים בנות הברית להקים בגרמניה ובאוסטריה ואחר כך גם באיטליה, מקימים מחנות עקורים. רוב המחנות האלו היו במחנות ריכוז לשעבר, כמו ברגן בלזן, אולי אחר כך אני אתן עוד כמה שמות, וחלק קטן היו, כמו שאלו שהיו באיטליה, הם היו מחנות שבוא נאמר שהם היו מחנות של נוער, או מחנות מכל מיני שימושים אחרים לפני המלחמה, ובנות הברית משעבדות את המקומות האלו כמקום לקליטה ולהחיות בהם נפש כל חי של אחינו בני ישראל. סך הכל, בגרמניה ובאוסטריה ובאיטליה היו 46 מחנות, שבהם היו במשך השנים בין 250 אלף ל-300 אלף. ואל תתפלא רבי ישראל...
כשאתה אומר, כולם יהודים כשאתה מדבר על המספרות?
כן, כן. עכשיו אני כבר מדבר כמובן רק על יהודים, וזה מתחילת שנת 46, וזה כמובן שהמספרים לא יכולים להיות קבועים בגלל כל מיני סיבות. יהודים מדי פעם עוזבים גם לארץ כעלייה בית, גם לארצות הברית, כמאגרים לארצות הברית, אמנם לא במספרים גדולים. יהודים חדשים באים חדשים במרכאות באים למחנות האלו, למשל אלו שחזרו מרוסיה, מסיביר, ממקומו קזחסטן, וכן הלאה וכן הלאה. יהודים עוברים ממחנה למחנה כל הזמן, מתוך מטרה לחפש קרובי משפחה, למצוא את מזלם במקום אחר וכן הלאה. נורא נורא קשה. כל החוקרים מדברים על הקושי בקביעת מספרים מוחלטים. אבל נאמר שבשורה התחתונה אנחנו מדברים על בין 250 ל-300 אלף יהודים שהיו במחנות זמן קצר או זמן ארוך, חלק היו עד 1951, הרוב היה עד 48 כמובן ברגע שהוקמה מדינת ישראל, ואז הם עולים לארץ. אלו בינתיים הדברים הכלליים. נראה מה שאלותיך הבאות, רב ישראל.
כן, מה שאנחנו מכירים ויודעים פה בארץ ישראל, או הצעירים בארץ ישראל, מכירים את המחנה של קפריסין, שלשם הגיעו הרבה, הם ניסו גם להגיע לארץ ישראל, והבריטים שילחו אותם חזרה לקפריסין.
אבל תזכור שכל האנשים, או רוב רובם של האנשים שגורשו לקפריסין, הם קודם כל היו, הם זכו במרכאות להיות גם במחנות העקורים באירופה. וכשמגיע תורם לעלייה בית, לעלייה בלתי ממוסדת ללא סרטיפיקטים, הם עומדים בתורם איפה שזה לא יהיה, באיטליה, בדרום צרפת, ולשם הם מגיעים משלוש הארצות שהזכרתי עכשיו, או מגרמניה, כשהם עוברים דרך צ'כיה, או מאיטליה, או מאוסטריה, ובעצם קפריסין זו התחנה השנייה שלהם לאחר השואה. התחנה הראשונה שלהם זו בעצם המחנות בארצות האלו, גרמניה, אוסטריה ואיטליה.
עכשיו, מאיפה הגיעו האנשים לאותם מחנות העקורים במדינות האלה שאתה מדבר עליהם, בצרפת, בגרמניה? מאיפה הם הגיעו ואפשר לזהות אותם? מי הם היו? מאיזה גילים היו האנשים שם?
הרוב, בוא נאמר ככה, הרוב הם בני מזרח אירופה, מכיוון שגם הארצות האלו נחרבו באופן יותר יסודי, וגם החיים היהודיים, אם מדברים מזרח אירופה, זה ברור שזה פולין, החיים היהודיים בפולין נהרסו לחלוטין, ולכן, אבל הרי נשארו 250 אלף יהודים לפלטה, מתוך 3 מיליון יהודים שהיו לפני המלחמה, נשארו כ-250 אלף, וחלק מהם בורחים מפולין במסגרת מה שאנחנו קוראים תנועת הבריחה, חלק מגיעים למחנות, חלק מגיעים לצרפת, למשל אלי ויזל מגיע, הוא יהודי הונגרי שמגיע אחרי המחנות באושוויץ בבוכנוולד, הוא מגיע למחנות בצרפת, ושם הוא משתקן. הדברים כל כך לא קבועים, אבל אנחנו יכולים לדבר בגדול על רוב מוחלט של היהודים במחנות העקורים שהם ממזרח אירופה, כוללת כמובן את פולין, ואת הונגריה ורומניה וכן הלאה.
עכשיו, במחנות העקורים האלה שאנחנו מדברים עליהם, יש איזה של דמויות מפורסמות מהציבור החרדי שאנחנו יודעים לזהות שיהיו במחנות העקורים?
אתה שואל אותי שאלה כזו, אז אני אגיד לך, הדמות האולטימטיבית שלפי דעתי, אבל גם בקנה מידה שלאחר מחשבה, אני יכול לומר במפורש שאולי הדמות החשובה ביותר בעולם הרבני הוא האדמור מקלויזנבורג. הרי זה סיפור שבאמת צריך לכתוב רק ספר רק על הדבר הזה, ואני מצפה מחסידי קלויזנבורג שיתנו לי את החומר, ואני מוכן לקחת את המשימה הזו. אני אגיד לך במה דברים האמורים. האדמור מקלויזנבורג, יקודל יהודה אלברשטם, שזכיתי לנשק את ידיו בזמן שהייתי חניך יסודי התורה בנתניה לפני 50 שנה, והוא מניח את אבן הפינה לקריית צאנז בנתניה. האדמור הזה איבד בשואה את אשתו ואת 11 ילדיו. הוא ממשיך, תוך שהוא מגולח בזקנו, הוא ממשיך לשרת בקודש עד כמה שאפשר בתוך אושוויץ, בתוך מחנה השמדה, לא במחנות הבת מסביב, במחנות הלוויין, בתוך ההשמדה הוא ממשיך להיות, לשמש כרב. אני אתן דוגמה אחת, הוא מתיר לכולם לאכול כל מה שבא להם, נגיד את זה בלשוננו הצברית, כל מה שבא להם כדי שיחיו את נפשם. הייתי אומר, הוא מצווה עליהם לעשות את הדבר הזה, והוא כשלעצמו מרשה לעצמו, הייתי אומר, בתעוזה בלתי רגילה מבחינה הלכתית, כי הוא מסכן את עצמו, הוא מרשה לעצמו לאכול רק לחם ומים. ואגב, לגבי הלחם, אם אישה לשואל, למה לחם מותר? הרי בלחם לכאורה אפשר להכניס שומנים של החיה.
נכון.
התשובה של האדמור מקלויזנבורג הייתה פשוטה, היא אפילו תשובה היסטורית מעניינת. הגרמנים לא בזבזו מיליגרם אחד של שומן חזיר על הלחם שנתנו ליהודים באושוויץ. הלחם היה רק מורכב ממים ומלח. האדמור הזה במחנות העקורים בעצם בונה את התשתית הרוחנית של שארית הפליטה. אבל צריך לומר שבמחנות הפליטים, במחנות העקורים, כל התנועות. צריך לתת גם קרדיט לכל התנועות הדתיות והחילוניות, השומר הצעיר ואגודת ישראל, בני עקיבא וביתר, כולם שלחו שליחים בעיקר מארץ ישראל, כולם לימדו עברית, לימדו אותם מקצועות, עסקו בחיי דת, בחיי תרבות, דוגמאות, אני רוצה לציין אבל לא דוגמה, אני רוצה להביא דוגמה אחת של שליח ארץ ישראלי, שהיא דוגמה פנטסטית, שעליו ממש בימים אלו השלמתי את כתב היד של ספרי על בנימין מינץ, סופר מזהיר, עיתונאי בחסד, פרלמנטר, איש פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל בתקופות שונות.
מישהו גם, היה שר, נכון?
היה שר, הוא נפטר כן. כשר הדואר בממשלה, זה עתה גמרתי לכתוב את כתב היד, על הספרו, ואני מקווה שזה יצא תוך שנה. בכל מקרה, בנימין מינץ הוא הראשון מהציבור החרדי והדתי בכללותו אשר נוסע למחנות העקורים לאירופה. הוא נוסע יחד עם הצדיק, עם הקדוש הרב חזקיהו יוסף משקופסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הם היו מאוד מאוד מיודדים.